נשאלה השאלה איך אנחנו מסתכלים על תרופות שמשפיעות על נפש האדם, וצריך לדעת שקודם כל הגישה באופן כללית לתרופות היא שהתרופות הן בעצם כלי, אבל כלי שמשפיע על האיזון שבגוף האדם, כל תרופה. אלא מה, כשבן אדם חולה או כשבן אדם כואב לו או בגלל מצבים מסוימים, אנחנו אומרים שהמצב הוא מספיק חמור שצריך את התרופה כדי לעזור לגוף לחזור לאיפה שהוא אמור להיות. אז בן אדם יש לו חום, אז נכון שהחום זה לא הבעיה, הבעיה היא שיש איזושהי דלקת או משהו שגורמת את החום, אבל אנחנו אומרים הבן אדם סובל עד כדי כך ששווה לו לקחת אקמול או משהו אחר להרגיע את החום, ולפעמים חייבים לקחת. זה לא חוכמה שבן אדם יאמר הגוף שלי יתגבר, הגוף שלי יתגבר. לפעמים זה לא בסדר, לפעמים החום בפני עצמו זה מסוכן. לפעמים התרופה אמורה לטפל במחלה עצמה, אנטיביוטיקה, אבל אנחנו יודעים שיש גם תופעות לוואי שהאנטיביוטיקה גם מזיקה לדברים מסוימים. אז זה נכון שכל תרופה יש לה את המעלות ואת החסרונות, יש לה מה שנקרא the desired effect, יש לה את האפקט שבשבילו האדם לוקח את התרופה, ואז יש לה את ה-side effects, יש לה את האפקטים שהם תופעות לוואי, והתופעות לוואי יכולים להיות מאוד חמורים, זה לא צחוק. היה לנו סיפור של אישה מבוגרת שהיה לה איזושהי מחלה, והרופאים נתנו לה תרופה למחלה, והבן שלה חקר לאינטרנט והסתבר שאחרי 3 שנים שלוקחים את התרופה הזו, הכבד מפסיק לתפקד. אז הוא הלך לרופא ושאל אותו, הכבד, הליבר, מפסיק לתפקד. אז הוא הלך לרופא ואמר לו, איך אתה נותן לאמא שלי תרופה שאחרי 3 שנים גורם לכבד להפסיק לתפקד? אז הוא אמר לו, אתה חושב שאמא שלך תחיות 3 שנים? היא כבר אישה בת 85, אתה עד כדי כך חושב שהיא תחיה? אז זאת אומרת, זו הייתה הגישה שלו. ואני היום עד למציאות דומה, שהייתה אישה שהייתה לה מחלה, והיא הייתה בת 80 ממשהו, והרופאים נתנו לה תרופה שבאמת הרג לה, גרם לה, כאילו היום על דיאליזה, בגלל התרופה שהיא קיבלה למחלה, והרופאים לא התחשבו, כי הם אמרו, כמה זמן היא כבר תחיה? נו, אישה מבוגרת. זאת אומרת, יש גם לפעמים תופעות לוואי שהרופאים מודעים לזה, והם לא מגלים לפציינט, או שהם לא כל כך מפורסמים. אז יש דברים מפורסמים, יש דברים שלא מפורסמים, יש דברים חמורים, אבל גם כשזה ידוע, זה דבר כמו אקמול, או דבר כמו אנטיביוטיקה, שבכללי אין לו תופעות לוואי חמורות, עדיין אנחנו אומרים שכל תרופה היא מזיזה את הגוף מהמאזן, ובגלל זה אנחנו מנסים להימנע מלקחת תרופות, כי אנחנו אומרים גם שהתרופה תרפא את הדבר הזה, אם יש דרך שהגוף בפני עצמו יכול לתקן את המצב, אז עדיף, כי התרופה בעצם מזיזה את המאזן בשאר הדברים בגוף, ואז אתה אף פעם לא יכול לדעת מה הרווחת ומה הפסדת. אז כמובן שהדבר הזה צריך שיקול דעת, אי אפשר סתם ללכת ראש בקיר ולומר אני לא לקח אנטיביוטיקה ואני לא לקח אקמול, זו לא גישה נכונה. הגישה הנכונה היא לדעת שאם אני יכול ואם זה לא במחיר מדי כבד, אז עדיף לי לסבול קצת ולתת לגוף לרפות את עצמו, אבל זה אומר לסבול קצת, לא לסבול הרבה, זה אומר במצב שזה לא מסוכן. יש דברים שהם קלים, בן אדם יודע שיש לו שפעת שהיא לא כבדה ולא רצינית, והוא שומר על עצמו והוא עוקב והוא רואה שהגוף יתגבר, רק שיהיה לו יותר נעים אם הוא ייקח את האקמול. לא נעים להיות עם חום, אז בסדר, אם זה לא חום רציני, אז יכול להיות ששווה להימנע מלקחת את האקמול ולתת לגוף לרפות את עצמו. לנוח בבית במקום ללך לעבודה, לתת לגוף לנוח במקום לקחת את האקמול וללכת לעבודה. בדור שלנו כולם אומרים, ניקח את האקמול ואני אלך לעבודה. זו לא גישה. הגוף מוטט שהוא צריך לנוח, תן לו לנוח. תאכל טוב, תשתה טוב, תישן טוב, ובעזרת שם הגוף מרפא את עצמו. אבל כמובן שהדבר הזה צריך שיקול הדעת. אנחנו לא יכולים להתעלם ממצבים שבגללם כן מן הנכון לקחת תרופות. עכשיו, כשאנחנו מגיעים לסוגיה של תרופות שמשפיעות על הנפש, אז הדברים יותר חמורים לשני הכיוונים. מצד אחד, התרופות האלה יש להן תופעות לוואי שלא מוגדרות ולא תמיד מגלים אותן על ההתחלה. אני זוכר כשהם גילו את פרוזק, אז הם נתנו להמון אנשים פרוזק, אמרו זה התרופה הכי טובה שבעולם. אחר כך התחילו לגלות שהרבה הרבה אנשים כשהפסיקו לקחת את הפרוזק, הם פתאום מתאבדים, לא מצליחים להוריד אותם מזה, יש בעיות של תופעות לוואי. אז לא גילו את זה בהתחלה. אחר כך הפסיקו לתת לכל אחד פרוזק. אבל אני זוכר כשהיו פרסומות ואמרו, למה לך לחיות חיים מומללים? קח את התרופה הזו ותהיה שמח כל החיים. זה בעצם הייתה הגישה. וזה לא גישה נכונה. כמו שאנחנו אומרים שבן אדם והמחלות הגוף, אם הוא יכול להתגבר, אז הדרך הנכונה זה למצוא דרך להתגבר. אנחנו לא רצים את תרופות. בענייני הנפש, אז זה עוד יותר חמור, ויש עוד יותר צד מצד אחד, עוד רגע נסביר את הצד השני, מצד אחד יש עוד יותר צד להיזהר מזה, כי הדברים האלה גם כן האדם יכול להתעלות מהם, וגם כן זה לא תמיד, כמעט תמיד זה לא מוגדר מה המחיר שבן אדם משלם ומה התופעות לוואי, אז בגלל זה תרופות בענייני הנפש, אנחנו עוד יותר מעדיפים להיזהר ולהימנע מהם מצד אחד. לעומת זאת הצד השני, זה שמחלה או קושי בנפש, אם זה מגיע לרמה שהרופאים חושבים שכן כדאי לקחת את התרופה, אז צריך להיזהר מהצד השני. אני כבר זכיתי להיות בקבורה של יותר מתלמיד אחד שלי שהתאבד, כפשוטו. אני אישית, כבר יותר מתלמיד אחד שלי התאבד, באופן מאוד פשוט. אחד מהם קפץ מבניין, שניים קפצו מבניין. אני גיליתי את הראשון כשהשני קפץ מבניין. אני כבר לא הייתי שם, זה היה בניו יורק. היה לי בחור אחד שקפץ מבניין והתאבד, וכשהודיעו לי על הלוויה שלו, אז עליתי על החדשות לבדוק, וכשחיפשתי להבין מה הלך אצלו, התברר לי ששנה או שנתיים קודם, תלמיד אחר שלי קפץ מאותו בניין והתאבד גם כן. אז זאת אומרת שאנחנו לא יכולים... מה? זאת אומרת שזה תחום שאי אפשר רק לומר שבן אדם לא ייקח תרופות בתחום הזה. כי המחיר לעומת זה יכול להיות גם מאוד כבד. וגם בן אדם שלא הולך להתאבד, אבל יכול להיות מציאות שהוא חי חיים שהם אינם חיים. אז זה נכון שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, שיש לנו מידע שלא היה לנו בדורות הקודמים, איך להשפיע על הנפש עם תרופות, אבל המידע הזה הוא לא מדויק כמו שהרופאים אוהבים לומר שהוא באמת, ויש לו תופעות לוואי שהם לא תמיד אומרים לנו, ובגלל זה זה איזון, זה מה שאמרנו, זה יותר חמור לכיוון שאני מעדיף לא לקחת אם אני לא חייב, אבל זה גם יותר חמור שאני לא יכול להתעלם במציאויות שאני כן חייב. ואני גם הייתי עד כבר לכמה וכמה מקרים של אנשים ש... הפסיקו לקחת או נמנעו מלקחת כשהם היו צריכים לקחת, ואני הייתי נוכח כשאחד מהם התרוצץ בשכונת קריאת משה הרום ציר שואה משיח באמצע יום השבת, ואנחנו היינו צריכים להזיק את המשטרה שהוא לא יזיק לעצמו, ואני גם ראיתי הרבה דברים כאילו במובן של אנשים שהיו צריכים את התרופות והפסיקו לקחת או לא לקחו, ובסוף שילמו על זה מחיר מאוד מאוד כבד. ולעומת זאת אני מכיר אנשים שלוקחים ועם העזרה הזו מצליחים לנהל או חיים נורמלי ובסדר. אם זה המצב, אז זה המצב. בן אדם שלוקח את התרופות שלא יראה את עצמו כאוי אני הכי גרוע שבעולם, אני לא מצליח לתפקד בלי זה. כל אדם והקשיים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, האדם לא בוחר מהם הקשיים שהשם נותן לו, והאדם לא בוחר מהם התרופות שהוא יצטרך לקחת בחיים. זה לא אשמתו של האדם. אם האדם במצב שהוא צריך, אז שייקח, ויהיה שלם עם זה, ויחיה חיים טובים, ויהיה רגוע. לא צריך להסתכל על זה כדבר, אוי וי, כי אני צריך את זה. שוב, אם אפשר להימנע מזה, אנחנו בורחים מזה. אם אי אפשר להימנע מזה, אז צריך לקחת את זה, ולא לעשות שטויות. ואם צריך לקחת את זה, אז לא צריך להסתכל על זה בעין רע, לא צריך להסתכל על זה ולומר, אוי וי, אני אדם גרוע, אני אדם חלש, אני מי יודע מה, בגלל שאני לוקח את זה. זה לא אשמת האדם, זה בסדר אמור, זה לא שונה מבן אדם אחר, שצריך לקחת תרופה לסכרת. מה, הוא בחר להיות לו בעיה עם סכרת? הוא בחר כמו שהוא לא בחר, הוא לא בחר. ברור? טוב, אוסיף אולי עוד נקודה אחת. انا لا هبنتي لا ما بينوس لا هبنتي دفكه نفسي هبنتي ما شو كورين تروفات النفس اولاي نوصف עוד שתי נקודות. נקודה אחת זה שיש מקרים שאפשר להסתדר בלי התרופות, אבל בגלל שבן אדם הלך לרופא או לפסיכיאטר שמאוד בקלות נותן את התרופות, אז ישים אותו על התרופות. וזה דברים שאנחנו רואים, וזה עצוב מאוד, אז צריך להיזהר עם מי מתייעצים. אני ראיתי הרבה מקרים כאלה, שרופאים שמו אנשים על תרופות כשבעצם זה לא היה נצרך, והיה דרכים אחרים להתגבר על זה, ואין אדם יכול ללכת, לפעמים אם הוא לומד מרשל ארץ, איך אומרים לזה?
גם את ההשפעה הספציפית
שרוצים,
אבל יש
השפעה נוספות. בסדר? מסכים? מסכים? אז דבר אחד, צריך להיזהר עם מי מתייעצים. לא כל רופא כדאי להתייעץ איתו. ואוסיף עוד דבר, שהיה לי עסק עם הרבה מאוד פסיכולוגים, גם בארץ וגם בארצות הברית, והניסיון שלי, והסכימו איתי עוד הרבה אנשים שמתעסקים בתחום, זה שארבע מתוך חמש הם בעייתיים. כאילו, הם לא טובים. כאילו, צריך למצוא פסיכולוג טוב, זה חוכמה, זה לא קל. הרבה מהם מזיקים. אתה חושב שאתה הולך לפסיכולוג או פסיכיאטר, אז הוא נהדר? לא, לא כולם נהדרים. כמו בכל תחום, ואולי יותר גרוע מכל תחום, הניסיון שלי, לצערי הרב, זה שארבע מתוך חמש לא מועילים ואפילו מזיקים. ואני לא היחיד שראיתי את זה, אני דיברתי עם עוד אנשים שיש להם ניסיון עם פסיכולוגים ופסיכיאטרים בתחום, שעוסקים עם ציבור, והם העידו לאותם אחוזים. אז בן אדם באמת זה קשה, כי אנשים לא אוהבים לדבר על זה, אבל בן אדם כן צריך להתייעץ עם רב או עם גוף אחר שיכול להמליץ, למצוא את היועץ הנכון, ולמצוא מישהו שמצד אחד נוח לו איתו ומצד שני הוא אחראי וידע לייעץ בצורה נבונה.